ארץ ישראל היא אבן שואבת לציידי עתיקות. מתחת לפני השטח מחכים לנו סודות כמוסים מזמנים קדומים עם רלוונטיות עצומה לימינו אנו. ובמלחמה הזאת, שמרפרכת כבר בשם שלה לממצא ארכיאולוגי דרמטי מהזמן האחרון, למומחים בתחום נוספו כמה תפקידים מצמררים ומרגשים במיוחד. אז תודה שחזרתם אלינו החדשנים, סדרת הפודקאסטים של The Marker Labels ואוניברסיטת אריאל, ואת העונה הרביעית בסדרה, שהוקדשה כל כולה למלחמה, אנחנו סוגרים במסע קצת אחר, לזמנים קדומים, אבל לגמרי לא מנותק מאירועי השעה. והפעם יש לי כבוד לארח כאן את פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אלן גדעון, ואת עדי אליהו, מהחוג לארכיאולוגיה ולימודי ארץ ישראל ומהמחלקה לכימיה, באוניברסיטת אריאל, מדעי הכימיה. אלן. אז פרופסור אבני, עוד לפני שנצלול תרתי משמע למה שאתם בדרך כלל עושים, בימים הנוראים שאחרי 7 באוקטובר, רשות העתיקות נרתמה למבצע מיוחד, אולי הכי רגיש שאפשר לעלות על הדעת, ושלמיטב ידיעתי גם אין לו אח ורע בעולם, המאמץ לאתר ולזהות נעדרים.
נכון, זה היה באמת, אפשר להגיד צירוף מקרים טרגי, שבעצם מישהו הבין שאפשר לקחת את המיומנות של הארכיאולוגים כדי לעזר בהם באמת לאתר את השרידים של הנרצחים מהשביעי באוקטובר. וזה לוקח אותנו אולי למהות של הארכיאולוגיה, שכשאתה בא למקום, אתה בעצם בא לסוג של זירת רצח. תסתכל על הסדרות האמריקאיות האלה, על ה-CSI ודברים דומים, ובמתודות הארכיאולוגיות יש מאפיינים שיכולים לסייע לאתר את אותם שרידים. זה לא ממש חדש, כי ארכיאולוגים השתלבו, למשל, ביחידות איתור נעדרים בצבא כבר מזה שנים. אבל ההיקף הנורא של השביעי באוקטובר, והעובדה שפתאום צריכים לאתר שרידים של עשרות אנשים, באמת הביאו להתגייסות. כמה עשרות ארכיאולוגים מיומנים, שבהכוונה של הצבא יצאו לאותם מקומות, ובאמת הצליחו לאתר שרידים ולפתור בעיות למשפחות.
זה יותר היישובים, יותר המסיבות טבע, נובה?
זה התחיל ביישובים, זה התחיל בקיבוצים שנפגעו בצורה הכי קשה, זה בחמל בנחל עוז, בכפר עזה, בערי, זה עבר למסיבת הטבע, זה עבר לכלי הרכב שאנשים נלכדו בהם.
אתה יכול להעריך כמה נעדרים באמת הרשות מזהה, מאתרת?
אנחנו מדברים על סדרי גודל של מעל 20.
ממש בעבודה ארכיאולוגית, אתה אומר כמו מזאפ, אבל באמצעים שהם יותר ארכיאולוגיים מאשר משטרתיים.
נכון, כי ארכיאולוג מיומן, כשהוא בא למקום כזה, העיניים שלו מזהות דברים שאדם רגיל לא היה רואה. שיטות העבודה של סינון וניפוי ולנסות להגיע לחפצים הקטנים ביותר. הדבר הנורא הוא שפה אתה לא מדבר על אנשים שנספו לפני אלפי שנים, אתה מדבר על אנשים שהקרובים שלהם קיימים, כן. אנשים חיים, וזה, אם יש איזשהו הקשר מזעזע שמחבר את העבר וההווה, זה הייתה אחת הדוגמאות הכי קיצוניות.
ועוד דבר שאתם עושים, זה קשור יותר לתיעוד והנצחה של היישובים עצמם, זאת אומרת, גם בימים שאחרי זה, עד עכשיו בעצם.
נכון, זה גם כן טכנולוגיה שמאוד התפתחה במתודה הארכיאולוגית. אנחנו היום, כשחושפים שרידים, מתעדים אותם בצילומים, בפוטוגרמטריה, בדגמים תלת-ממדיים, וזה מה שנעשה באותם בתים שנחרבו. ביישובים, באמת כדי להשאיר את התיעוד, בסופו של דבר ברשות הציבור, גם ברשות המשפחות, זה נעשה בצורה מאוד רגישה בשיתוף פעולה. בסופו של דבר החומרים האלה יופקדו בספרייה הלאומית, זה הגוף שנבחר.
קובץ דיגיטלי נגיש.
כן, קובצים דיגיטליים נגיש, שוב, יש פה
כן,
עניינים.
לא, אני אומר, נניח רשות מסוימת, קיבוץ מסוים, ירצה לעשות איזשהו הנצחה על איך שהוא נראה לפני, זאת אומרת, יש לו את זה,
כן. זה הכוונה לפני, וגם לתעד את, לתעד את ההרס ולתעד,
ממש ברמת, ממש ברמת הבתים?
ברמת הבתים, ברמת החפצים בתוך הבתים. זה גם מתחבר לאותה מגמה שאנחנו רואים אותה, של הכחשה, שאומרים לנו, זה לא קרה, זה לא זה, אז הנה, העדויות יראו בדיוק את מה שקרה שם,
כן,
בדיוק את מה
שנשאר. זה מתחבר לי לפודקאסט אחר שדיברנו על ההסברה, זאת אומרת, ממש, אמרו, אחת הבעיות זה שאין לנו מה להראות בעיניים, אין לנו את אותו את אושוויץ, זאת אומרת, אין לנו את המקום שאפשר להביא אנשים ולהראות להם, הנה פה זה היה, אז יכול להיות שבזכות המפעל הזה, אי אפשר לייצר משהו בסגנון.
זה בדיוק חלק מהכוונה.
כן.
לא ברור מה יקרה, אם הבתים יעשו, יבנו בתים חדשים, הקהילות צריכות להחליט על זה, אבל לפחות את התיעוד, ושוב, לוקחים מתודה שמשתמשים בה לתיעוד של מבנים של מאות ואלפי שנים, ומתעדים את מה שקרה לפני 3 חודשים.
אז בוא נדבר רגע על השם של המלחמה, כי אנחנו יודעים ששמות צבאיים זה ככה המחשב פלט, אבל לא בדיוק. אנחנו זוכרים עופרת יצוקה, ימי תשובה, תמיד זה איכשהו מסתדר. אז חרבות ברזל, זה בעצם לא הרבה יודעים או זוכרים, חודש לפני, 6 בספטמבר, אתם חושפים ממצא די מרעיש שקשור מאוד לזה.
כן, אני לא יודע אם המחשב ידע או איזה AI קישר בעניין הזה.
זה לא נשמע לי מקרי, נגיד ככה.
אבל נכון, ההקשר הוא באמת למטמון, יחיד מסוגו, נדיר, חפצי ברזל, חרבות. והמטמון הזה לוקח אותנו יותר כ-2000 שנה אחורה. אנחנו במדבר יהודה, במערה קטנה מצפון לעין גדי, דרך אגב, מערה שנחקרה כבר בעבר. חזרו אליה כדי לתעד כתובת מקראית שנמצאה בה, דווקא חוקר מבר אילן, מאריאל, סליחה. אסף גייר. וזה מדגים שלפעמים גם במקום שכבר אנשים היו וחקרו וראו, פתאום אתה יכול להסתכל על איזה פינה ולמצוא דבר שלא ראו אותו. וזה בדיוק מה שקרה כאן. אסף ככה זחל לאחת המחילות, ראה איזה קצה של חפץ, הסתכל יותר טוב, התחיל לראות מה זה, והוציא חרב אחת מתוך קבוצה שלמה.
מזעיק אתכם מיד.
כן, וקורא לחברים, לשותפים, אנחנו נמצאים בסקר מדבר יהודה, פרויקט גדול שמתבצע על ידי רשות העתיקות, על ידי מוסדות אקדמיים כדי לתעד את המערות הללו. ויוצא מטמון שלם של חרבות שאנחנו יודעים לתארך אותם בדיוק לימי מרד בר כוכבא.
4 במספר, אם אני לא טועה?
נכון, חרבות אופייניות לצבא הרומי, ומפה אתה יכול לשחזר ולפנטז מה הסיטואציה. מערב שהמורדים עשו, שלל שלקחו, התמינו במערה, שוב, אנחנו לא יודעים.
ומה שנדיר זה למצוא את זה במצב, כלומר, ממש שלם. אתם לא צריכים לחבר, אתם לא צריכים, זאת אומרת, אתם רואים את זה שלם, 4 חרבות.
שלם עם חלקי המתכת וחלקי העץ והשימור, פיסות אור, ממש כאילו מישהו שם את החרב הזאת לפני כמה ימים, אבל לא לפני כמה ימים, סביב שנת 130 לספירה, מרד בר כוכבא.
אז במעבר ישיר לעדי, איך זה נראה מהצד שלכם? אני מניח התרגשות גדולה מאוד, אולי קצת עוד על הרקע, הוא באמת מערה מאוד לא נגישה, דוקטור אסף גייר חוזר אליה, ואיך זה נראה?
כן, אסף בעצם חוזר לתעד באמת, כמו שגדעון אמר, איזה כתובת עברית עתיקה, שבעבר ייחסו אותה לתקופת הברזל, והיו חילוקי דעות לגביה, והם החליטו פשוט לנסות לצלם אותה שוב, בעזרת טכניקות יותר מתקדמות שיש לנו היום, של שימוש בכל מיני אורכי גל שונים, מה שנקרא מולטי-ספקטרלי, ואז הם יכולים להוציא אינפורמציה הרבה יותר מימנה מתוך הכתובת, ולנסות לפענח אותה בצורה יותר טובה. אסף בעצם חוקר כתובות, הוא לא ארכיאולוג...
הוא לא חוקר חרבות.
הוא לא חופר. הוא לא ארכיאולוג חופר, מה שנקרא. וכן, ללא ספק, אז הם גם הצליחו במשימה המקורית שלהם, זה עוד לא התפרסם, אבל הם עובדים על זה. וגם באמת הביאו לתגלית המרישה הזאת, שאתה בהחלט מאוד מרגשת.
איך מרגישה מחלקה אוניברסיטה, תגיד, כל כך מרישה יוצאת ממנה, זאת אומרת, זה בטח משהו שאנחנו...
כן, אתה יודע, זה הרבה הרבה מזל בתוך הסיפור הזה.
יום יום בדרך כלל לא נראה ככה, הוא הרבה יותר אפור וסיזיפי, אני מניח, בעולם הזה.
בהחלט, בהחלט, כן. רוב העבודה, זה גדעון יודע אפילו יותר טוב ממני, בחפירות עצמן, אתה יכול לעבוד ימים ולילות ולמצוא... גילויים כן. פחות מרעישים, אבל זה בהחלט היה גילוי מעניין ומרתק.
אז נשאל ככה, מעבר לסקרנות שבדבר הזה לכולנו באופן טבעי יש ולעניין, זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב? מה הממצא כזה, או אחר יכול ללמד אותנו, אולי איזה תיאוריה שהוא מפריך או מחבר, או כאילו, למה אנחנו עושים את זה בעצם?
אז תיאוריה, מפריך תיאוריה, אני לא בטוחה שבמקרה הזה של החרבות יש לנו פה איזושהי תיאוריה להפריך, אולי באמת העניין של הכתובת, כן? כי החידוש או הבדיקה המשותפת, המחודשת של הכתובת, בעצם מראה לנו שכן, אנחנו מדברים על תקופת בית שני, ולא תקופת הברזל הקצת יותר קדומה שייחסו לזה קודם.
אבל באופן כללי, דוגמאות אחרות אולי.
אבל בהקשר של חומרים ארכיאולוגיים, יש לנו המון מה לחדש ברגע שאנחנו מנסים לצלול טיפה פנימה אל תוך החומר. אז יש דבר אחד, להסתכל באמת על הצורה של הכלי, ולהשוות את זה לחפצים אחרים שנמצאו בעולם, ולהגיד, אוקיי, אנחנו יודעים שזה סגנון רומי וכדומה. אבל יש לנו גם אפשרות היום, בעזרת כל מיני טכניקות חדשות, שאנחנו מפתחים מתוך העולמות של המדעים, של הכימיה, של הפיזיקה, של הביולוגיה, ולאו דווקא בהקשר של חרבות או של ברזל, לצלול ממש פנימה אל תוך החומרים ולנסות להוציא אינפורמציות נוספות. זה יכול להיות שאלות של טכנולוגיה, איך ייצרו, במה השתמשו, מאיפה מביאים את חומרי הגלם, מי שולט במקורות חומרות הגלם של התעשיות השונות. זאת אומרת, יש כאן המון המון ידע.
בואי נדבר על המחקר שלך, זאת אומרת, בתור דוגמה ממשית.
כן, אז בהקשר הזה באמת אני לפחות 15 שנים האחרונות עוסקת במחקר של ברזל, פחות בתקופות הרומיות, יותר עסקתי עד היום באמת בתקופת הברזל, זאת אומרת, בתקופה שבה הברזל היא טכנולוגיה חדשה, פורץ הדרך, שנכנסת אל המרחב שלנו, מרחב ארץ ישראל.
הצ'יפים של אז, כן.
הצ'יפים של אז, כן. לא סתם קוראים לתקופת הברזל.
כן.
אנחנו מדברים על בערך, נגיד, 112, 100 עשירית לפני הספירה. וזה באמת טכנולוגיה חדשה שפורצת דרך. ואחת השאלות הסופר חשובות של המחקר עסקה באמת בשאלה של איך הם עושים את זה? מאיפה הם מביאים את החומר גלם הבסיסי לייצור את המתכת ברזל? כי ברזל לא מופיע על פני כדור הארץ בצורתו הטבעית. צריך לייצר אותו מחומרי גלם טבעיים, זאת אומרת, ממסלה גיאולוגי. אז מאיפה הולכים ואוספים את המסלה הגיאולוגי הזה? האם יש מקורות נגישים במרחב שלנו, הארץ ישראל היא קצת רחב יותר, כן? נוציא לרגע את הגבולות המדיניים המודרניים. אז איך עושים את זה? איפה מייצרים את זה? מי שולט במכרות האלה? האם לתושבים של המקום שלנו, של ארץ ישראל, אותה הקדומה, היה את הידע לייצר את הכלים האלה?
ואתם במעבדה ממש מייצרים את הכלים האלה בעצם מחדש.
אנחנו לא באמת מייצרים כלים. אני, המחקר שלי עוסק באמת בשחזור של טכנולוגיות, ואחד הדברים שניסיתי לעשות בשנים האחרונות היה לפתח איזושהי מתודולוגיה חדשה, שתאפשר לי את ההצלבה הזאת בין מקור חומר הגלם הטבעי לבין החפצים הסופיים. אז פיתחנו איזושהי שיטה שמתעסקת או משתמשת באיזוטופים של יסוד בשם אוזמיום, שקיים בתוך חומר הגלם הטבעי, בתוך המרבצים הגיאולוגיים, ובשאיפה אנחנו יכולים לזהות אותו גם בחפצים הקדומים, החפצים הסופיים, הארכיאולוגיים, ואז לעשות את ההצלבה ביניהם.
בשאיפה, כי המחקר הוא עדיין נמשך.
המחקר עדיין נמשך, אנחנו יודעים שהשיטה עובדת, הוכחנו אותה, פרסמנו אותה, עשינו איזושהי סדרה של ניסיונות בשביל להוכיח את היכולת או את הפוטנציאל של השיטה הזאת.
איך מתגלגלים למשהו כל כך נישתי, ייחודי, וגם אולי אם טיפה נרחיב את זה, כי בעצם יכול להיות שחלק ממאזיננו, צופנו, אומרים, וואלה, גם אני רוצה, איך לומדים את זה? איך נכנסים לעולם הזה?
אפשר לבוא אליו משני כיוונים. אתה יכול להיות ארכיאולוג שמחליט שהתחומים האלה של המדעים מושכים אותך ומרתחים אותך, ואז אתה תעשה את כל המאמצים להיכנס לצד הזה, ואפשר גם לבוא הפוך, כמו שאני הגעתי בעצם. אני כימאית בהכשרה שלי, תואר ראשון שלי כימיה, תואר שני בכימיה, רק בדוקטורט שלי במכון ויצמן, בעצם התחלתי לחשף לתחום הזה בכלל של ארכיאולוגיה. ככה חיפשתי איזה כיוון אחר, מעניין, חיברתי שתי אהבות ישנות, חומר וכימיה, וככה אני התגלגלתי לזה.
החיבור הזה הוא יחסית ייחודי, אני מניח.
נכון, כן. יש היום, זאת אומרת, בוא נגיד ככה שהארכיאולוגיה המודרנית, מה שאנחנו מכנים היום, הארכיאולוגיה של המאה ה-21, היא כבר מזמן לא רק לחפור בשטח ועם מברשות ולהוציא את הממצאים. בדיוק. למרות שדינוזאורים זה לא ארכיאולוגיה.
פלנטים.
כן, אבל הארכיאולוגיה המודרנית משלבת לתוכה היום הרבה מאוד דיסציפלינות מחקר. זה יכול להיות מביולוגיה ו-ancient DNA, כן, חיפוש אחרי DNA קדום בעצמות, זה יכול להיות מכימיה של חומרים או מדעי החומרים, זה יכול להיות מאנתרופולוגיה, מפיזיולוגיה, כן, הרבה מאוד תחומים, שכולם בסופו של דבר מוצאים את מקומם בשיתופי פעולה בתוך הארכיאולוגיה, כי זה מה שאנחנו מנסים לעשות, לשחזר את העבר. זאת אומרת, הזכרתם פה פורנזי קודם, אז זה בדיוק זה.
אז אני חוזר רגע לפרופסור אבני, בעצם שאלתי כאן שאלה, למה חשוב כל כך ללמוד את זה ולחקור את זה, ומה אפשר ללמוד מההיסטוריה? אז אתם בעצם מפעם לפעם מגלים תגליות ותובנות שמאוד רלוונטיות אלינו, דווקא בהקשרים של נניח משבר מזון, מחסור בחיטה, אפרופו המלחמה באוקראינה, משבר אקלים, דגלובליזציה, אגב, על כל הנושאים האלה יש לנו עוד פודקאסט שמאוד מומלץ, סדר עולמי או אי סדר עולמי חדש, בקשרי הזמן הנוכחי. מה, אם יש לך איזה דוגמה לתובנה שקיבלת ממחקר ארכיאולוגי לימינו בהקשרים האלה?
אז בדיוק ממשיך את מה שידיעה אמרה קודם, השינוי הגדול במחקר הארכיאולוגי זה כבר לא עוד בואו נחשוף את המבנה היפה ואת הפסיפס היפה, לפעמים יש פסיפסים מדהימים, אבל היום כל המחקר הולך לכיוונים שמאוד רלוונטיים לחיים של היום. השאלה מה הבן אדם אכל ומה היה בסיס הקיום שלו בעבר ומאיפה הוא קיבל את המוצרים ואיך הגיעו אליו טכנולוגיות, זו שאלה שמתחברת היום לעולם שבין סין לארצות הברית, לתהליכים חובקי עולם שהיו גם בתקופות קדומות. כבר בתקופת הברונזה אנחנו רואים קשרים בין מזרח אסיה לבין המזרח התיכון, מוצאים את המוצרים והחפצים. אבל אולי התקופה הכי משמעותית בכיוון הזה היא תקופת האימפריות, האימפריה הרומית, הביזנטית, המוסלמית.
פרסית.
תקופה שבהם ארץ ישראל נמצאת במוקד, לא רק כגשר בין יבשות, כגשר בין תרבויות, כגשר בין טכנולוגיות. והשאלה איך הגיעו מוצרים חדשים לסל המזונות הישראלי, למשל, ממתי אוכלים בארץ הזאת חצילים, אתה יודע?
אין לי מושג.
אז הנה, אז אנחנו היום יודעים שבמאה השמינית לספירה הגיע הפרי המופלא הזה, הסביח הראשון שאכלו בארץ ישראל, אם אתם רוצים.
עם החומוס, לא ידעתי.
והחומוס. עכשיו, לכאורה זה אנקדוטה.
זהו, אוקיי, זאת השאלה. האם זה רק אינטלקטואלי עבר, או שיש לזה גם הקשר לדעת?
יש לזה משמעויות מאוד מאוד דרמטיות לגבי משק המזון העולמי, לגבי היום, לגבי האפשרות לגדל מינים באזורים שלא גידלו אותם קודם, לגבי האפשרות להעביר מזון ממקום אחד למקום אחר, כי עשו את זה בעבר. יש לזה משמעות לגבי תנועות יבשתיות וימיות. אני אתן לך דוגמה ממש מהשנתיים האחרונות. המפעל הגדול ביותר בים התיכון לייצור יין קדום, איפה הוא? בעיר יבנה.
כן,
בעיר יבנה, ממש פה אצלנו, בתקופה הביזנטית, חפירות הצלה ענקיות שנעשו כבר שנתיים, גילו את אותו מפעל שמייצר מיליון בקבוקים בשנה. אפילו היום זה נשמע.
ואתה אומר, אם הם יכלו אז, למה שלא נעשה את זה היום?
א', הטכנולוגיות בחלקם נשמרות. היום יעננים חוזרים ומחפשים את הטכנולוגיה המסורתית הקדומה. אפשר ללמוד מזה היום המון על תהליכים שקורים ממש עכשיו, שוב, בשינויים הנדרשים, בהתאמות הטכנולוגיות, אבל עצם העובדה שהיום ארכיאולוגיה זה כמו איזה סוג של תזמורת סימפונית, לא כן. הארכיאולוג הבודד אינדיאנה ג'ונס, אלא תחומי המדעים מאוד מאוד משפיעים. מה שאתה מוצאים מהשטח הולך לשורה ענקית של חוקרים, גם בתחום ה-DNA הקדום. התנועה של האוכלוסיות והקשר של אוכלוסיות של היום לאוכלוסיות קדומות, זאת אומרת, יש פתאום נפתח עולם ענק של תחומים שהארכיאולוגיה משמשת בתור הפרוקסי, בתור הכלי, אבל
אני חושב לעצמי אולי שאלה לגיטימית, רלוונטית, יכולה להיות, אפרופו הזכרנו את משבר החיטה, אוקראינה וכולי, אז אתה אומר, אוקיי, כבר עשינו בארץ ישראל, לקחנו את החיטה והבאנו את אם החיטה לכאן, וראינו שיכולה לצמוח כאן. אתה אומר, אולי דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, אם זה יצליח לנו אז, למה שלא נעשה את זה גם היום? אולי דווקא פה, בכל מקום בעולם, כחלק מאותה מגמה של דגלובליזציה, העובדה שכבר אי אפשר בהכרח לייצא את הסחורות בכזאת קלות או לייבא, אז בוא נגדל אותם קרוב לבית, זאת אומרת, או...
בהחלט, הנושא של שימור של זני צמחים מסורתיים, תופס היום תאוצה בכל העולם.
עכשיו, הקשר
בין זה לקיימות של היום, העובדה שהזית הארץ ישראלי קיים פה כבר מתקופה הנאולית והחלקולית, האפשרות לשמר אותו, האפשרות לחזור לאותם מינים מקוריים, זה ממש רלוונטי לפיתוח של חברות של קיימות בזמננו. ויש לזה גם הרבה מאוד ביקוש, כך שהארכיאולוג הוא לא איזה מין מלומד אזוטרי שמחפש בה.
כן.
חופר ומסנן ומנקה, הוא מאוד מאוד משולב בשורה שלמה של תחומים מאוד רלוונטיים לחיים
אז
שלי.
זהו, אז אני, אם אני שנייה כן רוצה לחזור לעבודת הארכיאולוג הבודד, הלא בודד, כמו שסיפרת לנו, אתה צברת הרבה שעות שטח, איך בכלל יודעים איפה לחפור? נשאל ככה, והאם אין בזה משהו מאוד מתסכל, כי זה באמת עבודה יחסית סיזיפית, ברובה, כבר אמרנו, אתה לא מתכבד למצוא את חרבות הברזל, אלא אתה פשוט יושב שם שעות בכל מיני תנאי מזג אוויר כאלה ואחרים, וחופר.
אז תראה, אולי זה התחום המדעי היחיד, שאתה צריך ללמוד ולהתנסות וזה, אבל אתה צריך עוד דבר, אתה צריך מזל. ולפעמים זה בא, לפעמים זה לא בא. יש ארכיאולוגים
דגולים. אני חושב שזה נכון בהרבה תחומים, אבל אוקיי.
בארכיאולוגיה במיוחד. כי אתה משער מה אתה מחפש, מה אולי תמצא מתחת לאדמה, אתה אף פעם לא יודע. אני אתן לך שוב דוגמה מהשנים האחרונות. חופרים המון בתי כנסת בארץ ישראל, כי זה קושר אותנו לשאלות של היסטוריה, התפתחות היהדות הקדומה, שינויים, ובדרך כלל מבנה של בית כנסת זה דבר מאוד סכמטי, פונה כמובן לירושלים, בנוי בצורה מסוימת, לפעמים קצת מאותר. בגליל יש לנו עשרות כאלה. והנה לפני כמה שנים באה חוקרת ישראלית-אמריקאית, ג'ודי מגנס, שעובדת פה הרבה מאוד שנים, חפרה עוד בית כנסת. ורצתה לתארך משהו מאוד אזוטרי בשאלות המאוד ספציפיות. היא גילתה את הפסיפס היפה ביותר שנתגלה אי פעם, לא רק בארץ ישראל, בכל מזרח הים התיכון, עם הסצנות התנכיות, שאם אתה מדמיין לעצמך ילדים שעושים להם קומיקס כדי שילמדו את סיפורי התנך, זה בדיוק
כבר מן המוכן.
הפסיפס הזה. זה ישנה הרבה מאוד עם מה שאנחנו מכירים ויודעים, גם לגבי תולדות האומנות, גם לגבי היישוב בגליל, גם לגבי איך היהדות תפסה את עצמה בתקופת מדברים על תקופת התלמוד, התקופה הביזנטית. וזה יפתח איזה פתח להמון המון מחקרים.
אז זה לגמרי מזל.
וזה מזל, כשאתה מגיע למקום, אתה לא מצפה, אבל פתאום אתה מוצא...
לא, כי באינדיאנה ג'ונס זה פשוט מראים את המטה של רב, והקרן שמש מראה לו איפה היה ארון הקודש, זה הרבה יותר קל.
נכון, אז זה בסרטים של אינדיאנה ג'ונס זה עובד יופי. עשו פעם מחקרים, כמה סטודנטים לארכיאולוגיה נוספו בעקבות כל אחד מהסרטים האלה.
זה עשה לכם טוב, הגדיל את הרשות.
יש גל כזה, אבל המציאות הרבה יותר אפורה, והיא הרבה יותר סיזיפית, והיא הרבה יותר, נגיד, מדעית.
אז אני רוצה לשאול, בעבודה כזאת, שהיא מאוד מחוברת לאדמה, נגיד ככה, חוקרת סודות, מנסה לחבר את השברים, יש איזשהו חיבור מיוחד למקום הזה, זאת אומרת, לאדמה הזאת, חיבור שאנחנו בימים האלה מאוד מרגישים, אבל ביום-יום זה אולי ככה קצת עובר לידינו, ופה אתם ממש מתחברים לזה במובן הכי גיאולוגי שרק אפשר.
כן, גיאולוגי. כן, אני חושבת שכל אחד חווה את זה מאוד אחרת, ויקח את זה למקומות אחרים. יש מי שאולי זה מחבר אותו דווקא לכיוונים דתיים, או לאהבת הגיאוגרפיה. כל אחד ילך עם זה למקום אחר. אני ברמה האישית שלי... אני יכולה להגיד שלפחות שמאז שהתחלתי את הפרויקט הזה של הברזל, זאת אומרת, גם בכלל, לבלות בחפירות ארכיאולוגיות, זה לא משהו שעשיתי פעם, זה לא היה איזה חלום ילדות. התגלגלתי לזה, כמו שככה אמרתי, לגמרי, אפשר להגיד במקרה, וזה פתח לי עולמות חדשים. זאת אומרת, פתאום יותר לטייל בארץ, לראות את המקומות, להבין את ההיסטוריה, להתחבר למקומות האלה, לטייל בשטח, לזהות את הגיאולוגיה של השטח, להבין את כל הדברים האלה, לי זה פתח עולם ממש חדש, וכן, זה לגמרי מחבר. אני חושבת שהלוואי, וכאילו, אני תמיד אומרת שאם היו מלמדים אותי תנך דרך הארכיאולוגיה, בבית ספר, הייתי יכולה להגיע הרבה יותר רחוק באהבה שלי לדברים האלה. זאת אומרת, הלוואי שמשרד החינוך, או בכלל כל איזה שמערכת, תיקח את זה גם למקומות החינוכיים.
אז הנה, יצאנו מכאן עם המלצה למשרד החינוך, לבוא לשטח.
כי ארכיאולוגיה מחברת, ללא ספק.
זהו, מעניין אותי גם, אולי לשניכם, אם יש כאן איזושהי חשיבות פוליטית או גיאופוליטית לעבודה כזאת, שאנחנו הרי... הקייס הישראלי, הרצון שלנו לבוא ולהתחבר לעובדה שיש פה איזושהי רציפות. אתם רואים את המשמעות בעבודה הזאת?
אז תראה, הקשר בין ארכיאולוגיה ולפוליטיקה וללאומיות קיים...
מקדמת דנא.
מקדמת דנא, מהרגע שהלאומיות המודרנית צמחה, לא רק בארץ, תלך להרבה מאוד מדינות באירופה, תלך לטורקיה, וזה היה קיים גם בארץ. הארכיאולוגיה והציונות היו מאוד מחוברות אחת לשנייה. חלק מהתהליך של ההתבגרות של המקצוע הזה, ואני רואה את זה היום מהזווית, נגיד, של רשות העתיקות, שעושה חפירות הצלה. אתה לא מחליט איפה אתה חופר, אתה חופר בצורה אקראית. בסוף אתה משרת את כל הקהילות שנמצאות פה בארץ הזאת. וכל אחת לוקחת את הנתונים שלה כדי לייצר לה מוקדי זהות. ביהדות זה מובן, דיברנו על בתי כנסת. אבל תיקח את הקהילה הארמנית. אין הרבה ארמנים שחיים בארץ, רובם בירושלים. התגליות הארכיאולוגיות של השנים האחרונות, במיוחד בירושלים, חיברו אותם לזהות הארמנית הראשונית. אנחנו מדברים על המאות הראשונות לספירה. אתה יכול לקחת קהילות אחרות. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש כאלה שמשווים היום את הארכיאולוגיה לסוג של בית חולים. שמגיע איזה פציינט, אתה לא בודק אם הוא, מה המוצא שלו, מה הדת שלו. אתה מרפא אותו, אתה מנתח אותו, אתה חופר אותו, ואת הנתונים שיוצאים, כל קהילה משתמשת בה, או לפעמים כן, לפעמים לא, לצרכיה, אבל בהחלט המרכיב של הארכיאולוגיה בצירת זהות אישית, דתית, לאומית, הוא בהחלט קיים.
שבועת היפוקרטס של הארכיאולוגים, אתה אמרת.
במידה מסוימת כן, כי הארכיאולוג שהוא בא לחפור, הוא לא אומר, לא, אני אחפור רק את התקופה הזאת, כי אבא שלי פה...
כן, אבל אנחנו כן יודעים שהרבה פעמים החפירות הם, כן, יש להם איזושהי רקע פוליטי, ואפילו, אפילו לפעמים הייתי אומר, המפלגה שנמצאת בשלטון או בתיק הספציפי, לפעמים מנתבת את המחקר באותו זמן.
את התקציבים אולי.
את התקציבים לפחות.
את המחקר לא.
אני מקווה שלא.
זאת אומרת, אנחנו כמחקר אקדמי, אנחנו מנסים, אני חושבת, דווקא להתנתק מהמקומות האלה.
אני יכול להגיד לך בתור מי שמרכז את כל הנושא. בצד המחקרי זה לא קורה.
אבל בצד התקציבי והטיול.
האם תקציב ילך למקום כזה? כל מדינה, כל ממשלה, כל מפלגה, יש לו את האג'נדה שלה. כן, יש הספורט, כן. בהחלט.
את מרגישה את הדבר הזה, עדי? את העניין הפוליטי, גיאופוליטי?
אני דווקא פחות חושבת. פחות שם. אני גם מקווה שזה פחות, כי באמת אני חושבת שגדעון יציג את זה בצורה מצוינת, אתה חופר את מה שקיים.
כן.
ולא מתוך מטרה להוכיח איזושהי אג'נדה. אני גם לא חושבת שאנחנו צריכים היום להוכיח, זאת אומרת, יכול להיות שבהקשר של מה שקרה פה באמת בשביעי לאוקטובר, אנחנו קצת באיזושהי עמדת... נחיתות מבחינת הסברה וכולי, אבל בסופו של כן, דבר אנחנו כאן, וההיסטוריה שלנו מכובדת על, ומוכרת וידועה.
יושבים על חבית חומר נפץ של מי היה פה קודם, ירושלים עניינים, אני מניח שיש משמעות לארכיאולוגיה בהקשר הזה.
כן.
אז אני רוצה באמת לסיום, גדעון, לבקש ממך את ההיילייט של הארכיאולוגיה של השנים האחרונות. אני מניח מדבר יהודה, כבר הזכרנו, ירושלים תמיד על ראש שמחתנו, אולי איזה ספוילר קטן למשהו שככה עוד בדרך, שיהיה לנו למה לצפות.
אתה יודע, תמיד שאומרים עשרת הגדולים, אתה חושב את מי לא הכנסתי, מי יעלב.
לא חייבים עשרה, אבל תן לנו כמה.
אבל יש כמה סיפורים מאוד גדולים. החרבות שהתגלו במערה במדבר יהודה, זה חלק מסיפור ענק.
שהם אגב הגיעו למקום ראשון בנשיונל ג'אוגרפיק, לתגלית העולמית באותה שנה.
בהחלט ובצדק. אבל זה חלק מסיפור הרבה יותר גדול, מסיפור שהולך לקומראן ולמצדה ולפיסות שעדיין מתגלות של אותם כתבים ושל מגילות.
זה הכל מדבר יהודה בטייטל.
זה הסיפור הגדול של מדבר יהודה.
אם אני מניח אקלים מאוד מיוחד ששימר את החפצים והממצאים בצורה מאוד יבשה, כאילו אקלים קלאסי לשימור כזה.
ממצא אורגני, בדים וכל החומרים האורגניים באזורים מדברים נשמרים נפלא, באזור ירושלים לא תמצא אותם. אז בהחלט יש פה יתרון מאוד מאוד גדול למדבר. אם תיקח את ירושלים, ה-30 השנים האחרונות, שינו את כל מה שאנחנו יודעים לגבי ההיסטוריה של ירושלים, מהבחינה הזאת שהרזולוציה היום היא הרבה יותר גבוהה. אנחנו יודעים בדיוק מה קרה, או לא בדיוק, תמיד אנחנו נוכל ללמוד ולדעת יותר.
מה שינה את הידע מבחינת ממצאים בשטח? אנחנו יודעים
יותר... החפירות הגדולות ביר דוד, החפירות באזור הכותל, רחבת הכותל, שהיום חשופות בתוך הפרויקט הגדול של מנהרת הכותל. זאת אומרת,
אתה מדבר על טווח של 30 שנה, כן, כן.
נכון. אם אתה אומר, אוקיי, מה עכשיו מתבשל ויוצא, אז קודם כל אנחנו לא תמיד מגלים עד שזה לא נמצא לנו מתחת.
תן איזה משהו.
אבל אם אנחנו רוצים להסתכל על מה הכיוונים העתידיים, אז דיברנו קודם כל על אותו מפעל יין ענק. אנחנו מסתכלים היום על המזון הקדום של ארץ ישראל, בתור אחד מהמאגרים העתידיים של הידע שלנו. סיפרתי לך חצילים, יש לנו עוד מינים כאלה, אבל מה שיפה בארכיאולוגיה, שאני אף פעם לא יכול להגיד לך מה מחר בבוקר מישהו יגלה, ואז מה שאמרתי היום כבר לא רלוונטי. זה אחד הדברים שכל הזמן מתחדשים, אז יכול להיות שמחר אנחנו נהיה עם התגלית הגדולה של השנה הבאה. מי יודע?
כן, אנחנו צריכים מזל, כבר נאמר פה. פרופסור גדעון אהרוני ודוקטור עדי אליהו, תודה רבה על המסע הזה, שכמו שראינו הוא לא נשאר בעבר. קשור מאוד לחיים שלנו. לי לפחות השארתם הרבה חשק לעוד. אולי גם אני אצטרף לאיזה...
מוזמן.
ונשמח לפגוש אתכם בעוד פרקים בסדרה שלנו. אנחנו חוזרים בעונה הזאת לאסון הנובה, מתחקים אחר תרבות הטרנס המקומית. באותה הזדמנות, אנחנו בודקים מה מצב ההסברה הישראלית בימים לא פשוטים אלה. דורשים בשלומם שנפגעי הטראומה, הלומי הקרב, ומנסים, כאמור, לעשות סדר במערכת הבינלאומית והאזורית שלנו, שמשתנה לנגד עינינו. נתראה ממש בקרוב. תודה רבה.
תודה.
ביי בינתיים.
תודה.